שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ט במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם ונלמד עד השורה השישית בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14.5 דקות. נחלק את השיעור לשני חלקים. שני החלקים עוסקים במה שלמדנו במשנה שמספיק לשחוט את רוב הסימן או הסימנים והשחיטה כשרה. הנושא של החלק הראשון זה כשהוא שחט חצי סימן, והשאלה היא האם חצי סימן נחשב רוב סימן ואז זה כשר, או שזה לא נחשב רוב וזה לא כשר. אז בעניין הזה הגמרא מביאה מחלוקת בין רב לרב כהנה, שבשלב הראשון הגמרא מבינה שעל זה הם נחלקו. מה הדעות? אז רב כהנה אומר את הדעה הפשוטה שזה לא נחשב רוב אלא צריך רוב ממש, אבל רב אומר שגם חצי נחשב רוב. מה הסברה? הרי ברור שגם לפי רב יש הלכה למשה מסיני שצריך לשחוט רוב. אז הגמרא מביאה סברה ורש"י קצת מוסיף עליה. נאמר קודם מה שכתוב בגמרא בפשט ואז נראה את התוספת של רש"י. מה שעולה בגמרא זה שלפי רב, כשהשם אמר למשה שיש דין של רוב בשחיטה, אז הכוונה בכלל לא הייתה שצריך לשחוט את הרוב, אלא הכוונה הייתה שצריך לשחוט כך שלא יישאר רוב, וממילא אם שחטנו חצי לא נשאר רוב, ולכן זה כשר. זה מה שלכאורה עולה בגמרא, שבכלל לא היה דין שצריך לשחוט רוב, אלא העיקר שלא יישאר רוב. הבעיה עם זה, זה שמהלשון של רבי, בכ"ח עמוד א', ששם ראינו שיש הלכה למשה מסיני עם הדין של רוב, משמע שם שהכוונה היא למה שצריך לשחוט, ולא למה שלא צריך להשאיר. לכן רש"י מוסיף כאן שבאמת גם לפי רב, הרוב מתייחס גם כן למה שצריך לשחוט. אלא שרב מחדש שברגע ששחטנו חצי וממילא בצד השני לא נשאר רוב, אז עכשיו החצי ששחטנו הוא עכשיו מוגדר כרוב, וממילא זה נחשב כאילו שהוא שחט רוב. זה החידוש של רב לפי רש"י, שברגע שבחצי השני אין רוב, אז החצי הזה כן יש בו רוב. עוד מעט נראה איך ההסבר הזה של רש"י יעזור לנו להבין את ההמשך של הגמרא. בכל אופן, זאת המחלוקת בין רב לרב כהנה, שעוד פעם לפי רב כהנה צריך לשחוט רוב ממש, לפי רב מספיק לשחוט חצי וזה נחשב כרוב, כי בצד השני אין רוב. אז זה החידוש של רב כהנה, ועכשיו על החידוש הזה הגמרא תביא 4 קושיות, ובסוף באמת נשנה את זה לגמרי. הקושייה הראשונה היא מהפשט של המשנה שלנו, הרי כתוב במפורש באמצע המשנה חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה, והרי לפי רב חצי זה מספיק, אז למה זה פסול? עונה הגמרא שגם רב מודה שמדרבנן צריך יותר מחצי ליתר ביטחון, כי אם הוא יעשה בדיוק חצי אולי זה יצא קצת פחות, לכן המשנה שאמרה שזה פסול היא דיברה מדרבנן, אבל מדאורייתא לדעתו זה כשר. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה היא לא מעולם של שחיטה, ועכשיו, כמו שאמרנו מקודם, ההסבר של רש"י מאוד יעזור לנו להבין את הקושייה. הקושייה היא לגבי טומאה בכלי חרס. כלי חרס שנטמא אי אפשר לטהר אותו במקווה, אלא צריך לשבור אותו. עכשיו, כמה צריך לשבור? אז כאן משמע שלפי כולם אנחנו אומרים כמו שרב אמר לגבי שחיטה. כלומר שהעיקר זה שבחלק שאותו אנחנו רוצים להישאר, שהוא לא יהיה רוב הכלי. כל עוד הוא לא רוב הכלי, הטומאה שלו הלכה. זה משמע שזה לפי כולם, וזה עדיין לא קשור לנושא שלנו, כי זה לגבי כלי חרס, והנושא שלנו זה שחיטה, לכן בינתיים אין שום קשר. איך זה כן מתקשר אלינו? כי יש ברייתא שמדויק ממנה שאם יש כלי חרס שחתכו אותו בדיוק באמצע, אז מדויק מהברייתא ששני החצאים יהיו טהורים. עכשיו, למה זה קשה על הרב? כי הרי אמרנו שהחידוש של רב לפי רש"י זה שברגע שאתה אומר שבחצי א' אין רוב, אז בחצי ב' יש רוב. אז ממילא כאן בשני החצאים אנחנו בבעיה, כי מצד אחד בשניהם אין רוב, אז אתה רוצה לטהר את שניהם כי הם חצי, ואמרנו שחצי זה טהור. אבל מצד שני לפי רב, מאותה סיבה עצמה שבשניהם יש חצי, צריך לומר שבכל אחד מהם גם יש רוב. כי הרי אם נאמר שבחצי א' יש רק חצי, כלומר אין רוב, אז בחצי ב' עכשיו יש רוב. ואם נאמר שבחצי ב' יש רק חצי כי אין בו רוב, אז בחצי א' יש רוב. אז יוצא שבשניהם יש רוב, אז לכאורה שניהם אמורים להיות טמאים. זאת הקושייה השנייה על רב, אבל אומר רב פאפה שזה לא קשה, כי באמת באופן כללי, כשבצד השני יש חצי, אז אני יכול לומר שבצד שלי יש רוב, אבל במקרה של כלי חרס אי אפשר ליישם את זה, כי כמו שאמרנו, יש פה בעצם סתירה פנימית, כי הרי אי אפשר להגדיר את שני החצאים כרוב, וממילא בלית ברירה אני מגדיר את שניהם כמה שהם, כלומר חצי, וממילא כיוון ששניהם חצי, שניהם טהורים, כי מספיק חצי בשביל להיות טהור. עד כאן הקושייה השנייה והתירוץ. הקושייה השלישית והרביעית הם מברייתות שגם ראינו אתמול וגם לפני זה, שעולה בברייתות במפורש שכל עוד חתכו רק חצי זה נחשב כאילו עוד לא חתכו כלום, ורק אם החתכו את הרוב אז זה נחשב שחיטה. אז זה לכאורה ראיה מוחלטת לרב כהנה שצריך רוב ולא מספיק חצי. זה באופן כללי הקושייה השלישית והרביעית, אבל עכשיו נראה אותם אחת לאחת. אז הקושייה השלישית היא מברייטה, ששם כתוב שאם הוא שחט חצי ואז הוא הפסיק, ואז אחר כך הוא המשיך, אז השחיטה כשרה. עכשיו צריך להבין למה זה כשר, הרי יש פסול של שהייה, כלומר אסור להפסיק באמצע השחיטה, אלא מבינה הגמרא בהווה אמינא, שכאן מדובר בשחיטה של בהמה, והוא שחט חצי, והשחיטה של החצי עוד לא נחשבת כלום, וממילא אין כאן פסול של שהייה, כי הוא בעצם עוד לא התחיל. ועכשיו אם הוא ימשיך וישחוט את שאר הסימן שהוא התחיל בו ואת הסימן השני, אז השחיטה כשרה. כך הגמרא מבינה בהווה אמינא, וממילא זה קשה על רב, כי כאן עולה שחצי עוד לא נחשב כלום, ולפי רב, חצי זה כבר נחשב שחיטה. זאת הקושייה השלישית, אבל עונה הגמרא שגם זה לא קשה, כי אפשר להבין שבמקרה הזה זה קשר לא בגלל שחצי לא נחשב כלום, אלא להפך, כי חצי נחשב הכל, כלומר נעמיד את הברייתא הזאת בשוחט עוף, ולא בבהמה, וממילא מספיק שהוא ישחוט סימן אחד, והסיבה שכשהוא שחט חצי הפסיק ואז המשיך זה קשר, כי באמת הוא בכלל לא היה צריך להמשיך, אלא מספיק החצי שהוא שחט בהתחלה. כלומר בדיוק כמו דעת רב. אז כך גם רב יכול להסתדר עם הברייתא, רק נעיר בסוגריים שזה עדיין קצת דחוק, כי בברייתא משמע שהסיבה שזה קשר זה בגלל שהוא המשיך ושחט גם אחרי אותו חצי, ואילו לפי רב זה קשר גם לפני זה. אז צריך לומר שלפי רב מה שכתוב בברייתא שהוא המשיך זה לא כי הוא חייב, אלא פשוט כי גם לדעתו מדרבנן צריך לחתוך את הרוב. בכל אופן עד כאן הקושייה השלישית והתירוץ, ועכשיו בשורה השישית בעמוד א' הקושייה הרביעית והמכרעת. הקושייה הרביעית כאמור היא גם כן מברייתא שראינו אתמול, ועולה ממנה שחצי קנה חתוך לא מטריף את הבהמה והעוף. כלומר אם הוא בא לשחוט והוא רואה שהקנה כבר פגום עד החצי, זה לא נורא, הוא יכול לשחוט עוד קצת והשחיטה כשרה, כלומר פגימה עד החצי היא לא טריפה. זה מה שכתוב בברייתא, והגמרא מבינה שיש קשר בין ההגדרה של טריפה בקנה לבין ההגדרה של כמה צריך לשחוט בקנה. כלומר אם אנחנו אומרים שכשחצי קנה כבר חתוך זה עוד לא טריפה, זה בעצם אומר שהוא עדיין חי. אז ממילא לא יכול להיות שמת מצד שני, אם שוחטים רק חצי קנה, זה כבר יחשב שחוט, הרי הוא בכלל לא נחשב מת. אלא מכאן ראיה נגד רב, שזה לא מספיק לשחוט חצי קנה, אלא צריך לשחוט את רוב הקנה, עד כאן הקושייה הרביעית. עכשיו הגמרא מנסה לתרץ ואומרת שאולי באמת אין תלות בין ההגדרה של שחיטה לבין ההגדרה של טריפה. כלומר שאולי בשביל שזה ייחשב טריפה צריך שרוב שנראה לעיניים, כלומר רוב מציאותי, יהיה חתוך, אחרת זה לא נחשב טריפה. אבל במסגרת שחיטה, שאולי זאת פעולה יותר הלכתית ופחות מציאותית, כאן בשביל שזה ייחשב ששחטנו רוב, מספיק שאין רוב בצד השני, כלומר מספיק ששחטנו חצי. זה מה שרבה מנסה לומר, אבל הבעיה דוחה את זה ואומר שזה מאוד לא סביר. למה? כי הרי בטריפה לא תמיד צריך רוב. הרי יש דברים כמו הריאה או הוושת ששם מספיק אפילו נקב כלשהו. אז אם בטריפה, שלפעמים אנחנו מחמרים אפילו בכלשהו, כשצריך רוב, אז הכוונה היא לרוב של ממש, אז בשחיטה שתמיד צריך רוב, שם נאמר שפתאום לא צריך רוב של ממש. זאת הסברה של הבעיה לדחות את התירוץ של רבה. אפשר לדון על הסברה הזאת של הבעיה, לא נעשה את זה כאן, בעזרת השם נכתוב על זה משהו באתר עצמו. בכל אופן, בזה שדחינו את התירוץ של רבה, אז נשארנו עם הקושייה הרביעית על רב, כלומר שלא יכול להיות שמספיק לשחוט חצי, אלא צריך לשחוט את הרוב ממש. אז בזה בעצם דחינו את הדעה הזאת ברב, לכן אומרת הגמרא ברבע העליון של עמוד א', שבאמת רב ורב כהנה נחלקו על משהו אחר לגמרי שבכלל לא קשור לדיני שחיטה, ורב באמת מעולם לא אמר שמספיק לשחוט חצי סימן. אז במה רב כן אמר שמספיק חצי? כאמור אין לזה שום קשר לדיני שחיטה, הוא אמר את זה על מתי דוחים לפסח שני. הדין הוא שאם יש יחידים שטמאים בפסח ראשון, אז הם נדחים לפסח שני, אבל אם רוב הציבור טמא בפסח ראשון, אז הוא עושה פסח ראשון בטומאה, והוא לא נדחה לפסח שני. מאיפה לומדים את זה? כתוב בבמדבר ט', דבר אל בני ישראל אמור, איש איש כי יטמא לנפש וכולי. כלומר, דווקא איש איש נדחה, כלומר יחידים ולא ציבור. עכשיו המחלוקת בין רב לרב כהנה זה מה הדין כשחצי ציבור ציבור טמא וחצי ציבור טהור. רב כהנה אומר שבשביל לעשות פסח ראשון בטומאה צריך שרוב הציבור יהיה טמא ולא מספיק חצי. לעומת זאת רב אומר שמספיק שחצי טמאים אז כבר עושים פסח ראשון בטומאה. למה? כי אומר רב, אמנם חצי זה לא רוב, אבל מצד שני הם ודאי לא נחשבים איש איש, כלומר הם ודאי לא נחשבים יחידים שאפשר לדחות אותם לפסח שני, לכן לפי רב גם כשחצי טמאים אותו חצי עושה בפסח ראשון בטומאה. אז זאת הייתה המחלוקת האמיתית בין רב לרב כהנה, והם אף פעם לא נחלקו לגבי שחיטה, ובאמת בשחיטה לפי כולם חייבים רוב ולא מספיק חצי, וממילא לפי זה גם את כל התירוצים שאמרנו על שלושת הקושיות הראשונות אפשר לדחות כי כבר לא צריך אותם. עד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור מתחיל בנקודותיים קצת לפני אמצע עמוד, גם הוא כאמור עוסק ברוב, והוא עוסק בפירוש של המשנה. נחזור לרגע למשנה בתחילת הפרק בכפזיין עמוד א', לכאורה במשנה יש כפילות, כי פעמיים המשנה אומרת שמספיק רוב ברי שכתוב, השוחט אחד באוף ושניים בבהמה שחיטתו כשרה ורובו של אחד כמוהו, זה ברישה, בסייף הכתוב רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה שחיטתו כשרה. אז למה המשנה אומרת פעמיים שצריך רוב? עונה רב הושעיה, ובסוף עמוד א', הגמרא מבינה שגם ריש לקיש הבין כך, שצריך פעמיים בשביל לחדש שגם בחולין וגם בקודשים צריך רוב לא פחות ולא יותר. למה שנחשוב אחרת? כי בקודשים אנחנו שוחטים את הבהמה והעוף בעיקר בשביל הדם, כי זה עיקר הקורבן, לזרוק את הדם על המזבח. ממילא, כיוון שצריך דם, ככל שנחתוך יותר, כמובן שיהיה יותר דם. אז ממילא, אם היה כתוב רק שבחולין מספיק רוב, היינו חושבים שבקודשים צריך לחתוך את הכל בשביל שיהיה דם לזרוק על המזבח. ומצד שני, אם היה כתוב שבקודשי מספיק רוב, היינו חושבים שאולי דווקא שם צריך רוב כי צריך דם, אבל אולי בחולין אפילו רוב לא צריך, אולי מספיק חצי. כמה שמלן שגם בחולין חייבים רוב וגם בקודשים מספיק רוב. אז זאת הצריכות במשנה, ועל זה נראה עכשיו שני דיונים. הדיון הראשון זה להמשיך ולבר את המשנה שאמרנו עכשיו שמקרה אחד מדבר על חולין ומקרה אחר על קודשים, אבל עוד לא הסברנו איזה חלק, כלומר רישו הסיפה מדבר על חולין ואיזה על קודשים. אז הגמרא עכשיו תביא ארבעה אמוראים שיביאו ארבע ראיות לזה שהרישה מדברת על חולין והסיפה בקודשים. מה הראיות? אז ראיה ראשונה בשורה השלישית בשורות הרחבות זה של רב כהנה, הוא אומר, הרי עוף בקודשים לא שוחטים, אלא מולקים. ממילא הרבה יותר סביר שבמשנה שלנו קודשים זה בסייפה ולא ברישה. למה? כי בסייפה מה שצמוד למילה שחיטה זה בהמה. ואז מובן למה אפילו אם נאמר שהסייפה בקודשים, המשנה בכל זאת השתמשה בלשון של שחיטה ולא של מליקה. זה בסייפה. לעומת זאת ברישה, שמה שצמוד למילה שחיטה זה עוף, הרי כתוב השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, אז אם ברישה היה מדובר בקודשים, היינו מצפים שיהיה כתוב המולק אחד בעוף ושוחט שניים בבהמה. לכן, מזה שכתוב השוחט אחד באוף משמע שמדובר בחולין וממילא בסייפה זה קודשים. עד כאן הראיה הראשונה. הראיה השנייה זה של רב שימי בראשי, והוא מוכיח את זה מעולת האוף. הרי בעולת האוף, בניגוד לחטאת האוף ובניגוד לחולין, מולקים את שני הסימנים ולא רק סימן אחד, וזה יסתדר הרבה יותר בסייפה מאשר ברישה. כי הרי ברישה כתוב השוחט אחד באוף, כלומר תמיד זה סימן אחד, משמע שזה חולין ולא קודשים. לעומת זאת בסייפה אמנם גם שם כתוב אחד, כי הרי כתוב רוב אחד באוף, אבל שם אפשר לפרש שהדגש לא על מספר הסימנים, אלא על זה שמספיק רוב, וממילא אפשר להסביר שהכוונה של רוב אחד כמוהו זה רוב של כל אחד ואחד, כלומר בחטאת עוף שמספיק אחד אז עושים רוב של אחד, בעולת עוף שצריך שני סימנים אז צריך רוב של כל אחד ואחד מהם, לכן המשנה כתבה ניסוח כזה שיכול להסתדר גם עם עולת עוף וגם עם חטאת עוף, אבל זה דווקא כאמור בסייפה, ברישה שהנושא זה כמה סימנים אז אם כתוב אחד, ודאי שלא מדובר שם בעולת העוף וממילא לא מדובר שם בקוד. הראיה השלישית היא של רב פאפה, והוא מוכיח את זה מהאמצע של המשנה. באמצע, כמו שראינו אתמול, אומר רב יהודה שגם צריך לחתוך את הורידים, ואמרנו שרבנן חולקים ואומרים שלא צריך. עכשיו אומר רב פאפה, אם היה מדובר בקודשים, אז לכאורה לפי כולם צריך לחתוך את הורידים, הרי צריך את הדם בשביל לזרוק על המזבח. אלא מכאן ברור שברישה מדובר בחולין, ורק בסייפה מדובר בקודשים. עד כאן הראיה השלישית, בהמשך נעיר על מה שלכאורה יוצא מכאן לפי רב פאפה, שבקודשים זה מעכב לחתוך את הורידים. הראיה הרביעית והאחרונה היא של רב אשי, והוא מוכיח את זה מהמשנה הבאה בלמד עמוד ב' שהיא בעצם המשך של הסייפה שלנו. שם המשנה אומרת שלכתחילה לא ישחטו שתי בהמות בבת אחת. עכשיו אומר רב אשי, הדין הזה הוא רק בקודשים, שם לומדים מהמילה תזבחו הוא שצריך כל אחד בפני עצמו, אבל הרי בחולין אין בזה שום בעיה, גם לא לכתחילה. אז ממילא, כיוון שהמשנה הבאה היא בקודשים, הסביר שגם הסייפה שלנו בקודשים, והרישה שלנו היא בחולין. עד כאן ארבע ראיות לזה שאם צריך להעמיד את הרישה או את הסייפה בקודשים, אז נעמיד את הסייפה ולא את הרישה. נזכיר רק שנאלצנו להעמיד אחד מהם בקודשים, כי אחרת הכפילות של המשנה לא מובנת למה כתוב פעמיים שמספיק רוב. עד כאן הדיון הראשון על ההסבר הזה שרישה בחולין וסייפה בקודשים. בדיון השני נתמקד בקודשים. כמו שאמרנו, הצריכות היא שלולי המשנה היינו חושבים שבקודשים צריך לחתוך את הכל ולא מספיק רוב, כי הרי צריך להוציא דם, כמה שמלן שגם בקודשים מספיק רוב. עכשיו כאמור, גם ריש לקיש הבין את החידוש בסייפה כך, וכשהוא אמר את זה, הוא אמר את זה ביחס למשנה ביומה. כתוב שם בלמד א' עמוד ב' שהכהן הגדול שחט את התמיד, כלומר שהוא שחט את רוב הסימנים, ואז הביאו למישהו אחר למרק, כלומר לסיים ולחתוך את השאר. ועל זה אמר ריש לקיש שהיינו חושבים שאולי המירו כזה, כלומר שיסיימו את השחיטה, זה מעכב, כמה שמלן מהמשנה שלנו שגם בקודשים זה לא מעכב. זה מה שאמר ריש לקיש, ועל זה שואלת הגמרא בשורה האחרונה בעמוד א', שלכאורה על אותה משנה ביומה אין בכלל הווה מינה שלגמור את השחיטה זה מעכב. למה אין הווה מינה? כי הרי ביום כיפור את כל העבודות שחייבים לעשות אותם היו נותנים לכהן הגדול לעשות. ממילא אם באמת חייבים לחתוך את הכל, אז לא היו נותנים לכהן אחר לגמור, אלא הכהן הגדול היה צריך להמשיך ולחתוך. אז מה הווה מינה שיכול להיות שההמשך הוא מעכב? מסבירה הגמרא שבאמת כל ההווה מינה שלנו, שבקודשים יש פסול אם לא חתכו עד הסוף, גם זה רק פסול מדרבנן, וממילא אין בעיה שכהן אחר יעשה את זה, אבל מעולם לא עלינו על הדעת שיהיה פסול מדאורייתא בקודשים, אלא ברור שמדאורייתא רק הרוב מעכב, והחידוש הוא שאפילו מדרבנן רק הרוב מעכב, אבל עדיין יכולת שאפילו מדאורייתא יש מצווה לחתוך עד הסוף, אבל כאמור זה לא מעכב בכלל.
זה היה הדיון השני על מה שאמרנו שהרישא בחולין והסייפא בקודשים ושבשניהם צריך רוב ומספיק רוב, וזה הגענו לנקודתיים בשורה השישית בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור ראינו את מחלוקת רב ורב כהנה שהבנו לכאורה שלפי רב לא צריך לחתוך את רוב הסימן אלא מספיק לחתוך חצי סימן, וכיוון שבשני אין רוב אז זה נחשב שהחצי שחתכנו נחשב רוב. רב כהנה חלק על זה ועל החידוש הזה של רב הקשנו ארבע קושיות, כשלמסקנה באמת דחינו ואמרנו שהוא בכלל לא דיבר על שחיטה אלא על פסח, שמספיק שחצי מהציבור תמה, אז הם עושים פסח ראשון בתומה ולא נדחים לפסח שני, ורב כהנה חולק ואומר שהם נדחים. זה היה החלק הראשון. בחצי השני הסברנו את הכפילות של המשנה שאומרת פעמיים שמספיק רוב, אז אמרנו שכתוב פעמיים בשביל לחדש שגם בחולין וגם בקודשים חייבים חצי ולא צריך יותר מחצי, אפילו שלכאורה בקודשים צריך יותר בשביל אדם כמה שמלן שלו. על זה הבאנו ארבע ראיות שהרי שהיא מדברת על חולין והסייפה בקודשים, ובסוף הוספנו שכל ההווה מינה שאולי בקודשים יש פסול אם לא חתכו הכל זה רק פסול דרבנן, והמסקנה היא שאפילו את זה אין, אבל עדיין יש מצווה למרק, כלומר כן לחתוך הכל בשביל שיהיה דם, בניגוד לחולין ששם זה רק ליתר ביטחון שלא יהיה פחות מרוב כל טוב.